Sure. פרק א', זה שהתורה היא סדר העולם. נדמה לי שקראנו גם את הפסקה שהקדוש ברוך הוא הביט בתורה וברא את העולם, נכון? נתחיל בפסקה הזאת. וזה שאמרו במדרש שהיה מביט בתורה וברא את עולמו. יש לכולם את המקום? וזה שאמרו במדרש היה מביט בתורה וברא את עולמו, רצה לומר שהתורה בעצמה היא סדר הכל. לכך, כאשר רצה השם יתברך לברוא את עולמו ולסדר אותו, היה מביט בתורה שהיא סדר הכל, וברא את עולמו. ומפני שהתורה היא סדר כל העולם, כל דבר שהוא מסודר הוא דבר אחד מקושר, כמו שהיא התורה היא סדר אחד, כי התורה אחת היא. ולכך אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם, ולא במאמר אחד יכול להיברות. ומה תלמוד לומר לתת שכר הטוב לצדיקים שמקיימים את העולם שנברא בעשרה מאמרות ולפרוע? כתוב להיפרע, נכון? אתם זוכרים? פרקי אבות. אני זוכר פרקי אבות, כתוב להיפרע, נכון? לא זוכרים? לא למדתם ביסודי פרקי אבות? להיפרע מן הרשעים שמחריבים את העולם שנברא בעשרה מאמרות, ואין הפירוש שלכך נברא בעשרה מאמרות אף שהיה יכול לברוא אותו במאמר אחד כדי לתת עונש לרשעים, כי דבר זה אין הדעת נותן. אבל הפירוש הוא כי מספר עשרה מורה על דבר שיש בו ריבוי והוא כלל אחד מקושר, כי כך הם עשרה. כי עד תשעה מספר הפרטי שכל אחד מחולק לעצמו, אבל עשרה הוא מספר כללי שהכל הוא אחד מקושר. ולכך היוד, שהיא גימטריה של עשר, מורה על מספר עשרה, כי היוד היא קטנה עד שאין לחלוק היוד לשניים לקטנותה, כמו שהיא נקודה אחת. הוא מורה לך כי עשרה הם מסודרים יחד עד שהם כמו דבר אחד, ולכך גם כן מספר עשרה הוא אחד במספר קטן, כי עשרה הם כלל אחד לגמרי. הוא מורה זה כי העולם מסודר יחד עד שהעולם הוא אחד, כי סדר העולם היא התורה שהיא סדר אחד לגמרי, כי התורה היא אחת. וכאשר הדבר הוא מקושר ומסודר יחד, אם אחד יוצא מן הסדר, דבר זה הוא ביטול הסדר לכל. וכן, כאשר מקיים הסדר בדבר אחד, הוא קיום אל הכל. ולכך אמרו בעשרה מאמרות נברא העולם. כלומר, כי מה שהעולם נברא בעשרה מאמרות ולא נברא במאמר אחד, כי אם נברא במאמר אחד, לא היה מורה זה על סדר אחד מקושר יחד, כי מה שהיה נברא במאמר אחד, כל הנבראים המחולקים, היה זה מפני כי כתיב הלא כל דברי כאש נאום השם, וכפטיש יוצץ, יפוצץ סלע. מה פטיש מתחלק לכמה ניצוצות, כך דבר השם מתחלק לכמה חלקים. בעניין זה היה נברא העולם, ואם לא כך, איך היה כל העולם שבו דברים מחולקים נברא במאמר אחד? אם כן, היה עולם מחולק כל דבר לעצמו. ואתה שנברא בעשרה מאמרות, שמספר עשרה מורה שהעולם הוא אחד מסודר ומקושר יחד, ומזה שהעולם נברא בעשרה מאמרות, מזה יש לך ללמוד כי הצדיקים ששומרים הסדר שסידר השם יתברך את העולם, בזה מקיימים כל העולם. והפך זה הרשעים, כאשר הם יוצאים מן התורה ועוברים את הסדר שסידר השם יתברך, בזה מחריבים כל העולם. כי כל העולם הוא אחד מקושר ומסודר, ושינוי הסדר שסידר השם יתברך, דבר זה הוא שינוי אל הכל. וכך הצדיקים שכרם גדול שמקיימים כל העולם, והרשעים עונשם גדול שמחריבים את הכל. והתבאר לך כי התורה היא סדר הכל, והסדר הוא מקיים הכל. וכך אמרו שכל מעשה בראשית היו תלויים ועומדים עד שהיו ישראל מקבלים התורה, שאז היו מקבלים בעולם התורה שהיא סדר הכל ובה יהיה מתקיים הכל. ולכך אמר ויורני ויומר לי תתמוך דבריי ליבך, שמור מצוותיי וחיה. כי התורה שהיא דברי השם יתברך תומכת האדם שלא יגיע לידי מיטה, שהתורה מקיימת הכל, ואמר שמור מצוותיי וחיה נגד מעשי המצוות, כשישמור אותם יש בהם חיים. טוב, עד כאן. למדנו שהתורה היא סדר העולם. מה זה סדר העולם? הבנו שזה התוכנית שהעולם כולו מסודר על פיה. העולם בנוי על פי תוכנית. תוכנית אלוקית, השם לא ברא את העולם במקרה, איך שהזדמן, אלא צפה מראש מה הוא רוצה לעשות, וסידר את זה לפי המדרגות, לפי הבחינות, כל מה שצריך, וזה הסדר בעולם. ואמרנו שהמילה סדר, סדר בכל מקום, מעיד על תוכנית, על ארגון. כמו שאנחנו רואים סדר של חדר, סדר של אולם תעשייה, כל סדר, אנחנו מסתכלים על הסדר ואנחנו מבינים שזה לא במקרה, אלא יש כאן תכנון שעל פיו קיים הסדר הזה. זאת הנחה הראשונה. ואמרנו שזה כמו שבאדם הנשמה היא הסדר של הגוף. הגוף בנוי באיברים לא במקרה, אלא יש באדם חוכמה גדולה מאוד, לא רק בכל פרט, אלא בכל המערכת כולה. וכמו שבאדם יש סדר, כך גם בעולם יש סדר. להיות שהאדם הוא התוכנית של העולם, אנחנו רואים שמי שנותן את הצורה לעולם זה האדם. לכן הוספנו שאדם שיש בו תוכנית ויש לו מגמה של לשמה הוא חי, זה מעיד שהוא הפנים של העולם, הוא הגרעין שבשבילו נברא העולם. ועם כזה זה רק עם ישראל. ואנחנו רואים שהתורה היא זאת שמובילה את עם ישראל במשך כל הדורות. כשאנחנו מסתכלים בכל הדורות, כן, מה מלווה את עם ישראל מאז שהוא קיים, זו תורה. כן, אי אפשר למצוא דור אחד שבו עם ישראל הוא בלי תורה. לא הזכרתי את זה הרבה פעמים, לא יודע אם אצלכם, שכשלומדים את כל תולדות העמים, תולדות אנגליה, תולדות רומי, תולדות יוון, כל העמים, כל עם יש סדר של ההתפתחות של האומה. תולדות מלכי צרפת, תולדות צרפת, איך מחלקים את זה? ההיסטוריונים הצרפתים בעצמם, כל שכן האחרים. אז כותבים שזה תקופת המלכים, הקרולינגים, אלה שבאו מבית קארל, אחר כך המלכים הקפטנגים, המלכים מבית ולוע, המלכים הבורבונים, כן, המהפכה הצרפתית, הרפובליקות, הרפובליקה הראשונה, השנייה, השלישית, תולדות צרפת בעצם בנויות על פי השלטון שהתחלף. ככה זה תולדות אנגליה. לומדים תולדות אנגליה, זה תקופת השלטון הרומי, תקופת השבטים הגרמנים, האנגלוסקסים שהגיעו לאנגליה, אחר כך יש תקופת המלכים הנורמנדים, ויליאם שבא מצרפת וכבש את אנגליה, והתחיל שם שושלת מלכים חדשה, ותקופת המלכים מבית סטיוארט, וככה סדר של המלכים, שבעצם על זה בנויה אנגליה. תקופת המאגנה קארטה, אתם יודעים מה זה מאגנה קארטה, כן? מה מאוד מפורסם, שזכור בהשכלה למי שלא יודע. כן, מאגנה קארטה זה תעודת הזכויות. באנגליה בשנת 1200 ומשהו, אני כבר לא זוכר את הפרט, אבל זה היה 1200, היה מלך שקראו לו ג'ון בלי ארץ. כן? כי נשלו אותו מהמלכות שלו. הוא דרש מיסים ודרישות קשות מאוד, עד שהפרלמנט התנגד, והייתה מהפכה, ודרשו זכויות הפרט. ואז הוציאו תעודה של זכויות. התעודה הזאת נקראת מגנה קארטה. מגנה זה כמו גדול, קארטה זה תעודה. בתעודה הזאת, וזה עד היום עובד באנגליה, שאסור לעצור אדם יותר מ-24 שעות בלי להביא אותו לבית משפט. אתם יודעים שגם בארץ נוהגים ככה. זה ההתחלה מהמגנה קארטה, זה מלונדון. אסור למלך להטיל מיסים חדשים בלי להתייעץ עם המוסדות. כל מיני הגבלות שלעם יש זכויות, יש זכויות לאדם. זכויות של דיבור, זכויות של מחשבה, כל מיני זכויות שזאת הייתה, זה היה תקדים שבאירופה, לא היה דבר כזה, המלכים היו שבחים דיקטטורים, שולטים, ואף אחד, אין מי אומר לו מה תעשה, אין מי אומר לו מה תפעל. כל אחד עושה כרצונו. ומאז המלך ג'ון, שזה היה לטובת אנגליה, שהוא היה קיצוני, כי מאז הביאו חוקה לאנגליה. זאת חוקת יסוד, שזה עד היום, זה א' ב' של החוקה באנגליה. המגנה קארטה, מאוד מפורסם, כדאי שתדעו את זה. כן, אז בכל אופן, כשאנחנו לומדים תולדות הגויים, כל מדינה ומדינה, כל עם ועם, זה תולדות השלטון, תולדות ההתפתחות המדינית. כשלומדים על עם ישראל, אז בתנ"ך אנחנו כבר רואים את זה, תקופת נביאים ראשונים, תקופת נביאים אחרונים. הרי זה תקופת אנשי כנסת הגדולה, תקופת התנאים, האמוראים, הראשונים, האחרונים, הפוסקים, המקובלים. מה משתף את כל השמות האלה? תורה. ועם ישראל, ההתפתחות שלו זה לא תקופת המלכים הראשונים ותקופת בר כוכבא ותקופת הקנאים. לא. עם ישראל בנוי על פי התורה. כלומר, עם ישראל הוא כל כך צמוד לתורה, שבעצם ההתפתחות של התורה וההתפתחות של עם ישראל זה אותו דבר. וזה מאוד בולט, כן? שאין את זה בעמים אחרים. כי גם כשהיינו בגלות, כן, אז אפשר להגיד, כל הגלות זה דבר אחד. אבל לא, הגלות זה לא דבר אחד. יש לנו תקופת הגאונים, בהתחלה תקופת האמוראים, זמן התלמוד, אחרי זה תקופת הסבוראים, אלה שהסבירו את התלמוד, אחרי זה הגאונים, אלה שפסקו הלכה לפי התלמוד, תקופת הראשונים, אלה שחיברו פסקי הלכה ראשונים ואחרונים, זה בעצם פוסקים ראשונים ופוסקים אחרונים. זה לא סתם אנשים שחיו קודם או חיו אחר כך. פוסקים ראשונים, זה מתחיל עם הריף, חיבור הראשון בהלכה, אחרי זה הרמב״ם, הראש, בעל התורים, זה נגמר עם בעל התורים. בעל התורים והשולחן ערוך זה קו הגבול. שולחן ערוך זה התחלה של האחרונים, התור זה אחרון של הראשונים. וכך אפשר לראות שעם ישראל בנוי על פי התורה, וכשאנחנו מבינים שלקדוש ברוך הוא יש תוכנית בעולם והיא התורה, אז זה מובן שבעם ישראל נמצא הלב של העולם, הלב של המציאות. טוב, אז זה היה הקדמה כללית, לדעת שהעולם בנוי על פי סדר. ואת, מתוך זה שהעולם בנוי לפי סדר, יש בזה, הסגנון של היום, נגזרת. ובזה תוצאה. מה התוצאה? כשיש סדר, הסדר הוא מאוד מדויק, כל חריגה מהסדר פוגעת בכל. יש לנו שעון. בתוך השעון יש לנו הרבה גלגלי שיניים, שהם מפעילים אחד את השני. וכולם חשובים. תוציא גלגל שיניים אחד, השעון לא עובד. אתה לא יכול להגיד שרוב הגלגלים נמצאים, אז שהשעון יעבוד 23 שעות, אבל לא 24 שעות. או שזה עובד, או שזה לא עובד. ככה זה התורה. התורה היא סדר. התורה היא ארגון כללי. אם חסר משהו בתורה, אז התורה היא כבר לא תורה. אתה לא יכול להגיד, אני מקבל את כל התורה בלי שבת. אני מקבל את כל התורה בלי תפילין. בלי מצוות בין אדם לחברו, בלי מצוות בין אדם למקום. אין דבר כזה. תורה היא תורה שלמה. כמו שבגוף של האדם. הגוף של האדם בנוי מחטיבות חטיבות. דיברנו על זה. חטיבה של הראש. חטיבה של החושים, מערכת הפיקוח על כל החיים, חטיבת החיים נמצאת כאן, מחולקת לשניים, עצם החיים, הלב, הריאות, והמכשירים להמשך החיים, קיבה, מעיים, כל כלי העיכול, והמשרתים. המשרתים, ידיים ורגליים, כן? אלה המשרתים של האדם. האדם בנוי במערכת מאוד מסודרת. הוא בנוי מחולק בעצם לשניים, מלמעלה עד למטה, אפשר לראות ימין ושמאל, גם בפנים, גם בחוץ, אפילו במוח, יש לנו המוח הימני והמוח השמאלי. דיברנו על זה, הזכרנו את זה, שכל דבר בחיים בנוי משניים. זה לא מקרה, כן? אפילו לפנים שלנו קוראים פנים, למה קוראים להם פנים? כי אפשר לפנות ימינה, אפשר לפנות שמאלה. פנייה זה מהמילה פנים, זה שניים. פנים זה מילה אחת שהיא בריבוי. למה לא קוראים לזה פן, אם זה פרצוף? פרצוף, יש לנו מילה אחת ביחיד. פנים זה מילה ברבים. כי הפנים מעידים על זה שיש כאן כפל. יש עין ימנית, עין שמאלית. אוזן ימנית, אוזן שמאלית. זה מעיד על הפנימיות של האדם. בין פנים זה גם קשור לפנימיות. הדבר הפנימי של האדם, הנקודה הגרעינית של האדם, מה עושה את האדם לאדם? זה לא רק השכל, השכל הוא מכשיר מאוד חשוב, אבל הגרעין של האדם שקובע את האישיות שלו, זה יכולת בחירה בין טוב לרע. וזה, האדם בזה הוא יצור יחיד. אין בעולם, ממלאכי עליון עד התולעת הקטנה ביותר, אין מישהו שיש לו בחירה. רק לאדם, וזה בעצם הדבר היחיד שהאדם דומה לאלוקים. כי שכל, יש גם אולי למלאכים, במידה מסוימת יש גם לבעלי חיים, אפשר קצת לחנך אותם, לאלף אותם, רואים שיש להם איזה הבנה, אבל לבחור בין טוב לרע ובכלל להבין שיש מושג כזה, יש רק לאדם. וזה מתבטא בפנים, כן? שיש לך אפשרות לפנות ימינה, לפנות שמאלה. אתה יכול לבחור, כן?
חיי עודנת עכשיו שאם יש שריפה, נגיד, לא נכנס לתוך השריפה, לתוך
המגורה. כן, אבל היא לא עושה את זה בגלל שהיא חושבת שזה טוב או רע, אלא בגלל שהיא מבינה שזה מסוכן. אתה יכול להחליט לגנוב או לא לגנוב, לא בגלל שזה מסוכן. יש לזה משהו ערכי. זה משהו פנימי שמוסרי שאתה מחליט אם לעשות את זה או לא. אם להעליב אדם או לא להעליב אדם, זה לא בגלל שזה מסוכן לך ואתה מוכרח לעשות את זה, או שמישהו אוסר לך לעשות, זאת החלטה פנימית שהיא תלויה במערכת הערכים שלך. אם אתה אדם בעל ערכים, אתה לא תעשה את זה. וזה אתה מחליט. אתה מחליט אם אתה רוצה ללמוד תורה, שאתה לא רוצה ללמוד תורה. זה לא בגלל שאם תלמד תורה, אז ייתנו לך משכורת וזה מפרנס אותך, אז אין לך ברירה, אתה לומד תורה, כי אין לך מקצוע אחר, לא זה. יש לך כל האפשרויות פתוחות, ואתה מחליט שאתה לומד תורה, כי התורה יש בה ערך עליון. אז הידיעה שהתורה היא סדר, מחייבת אותנו להבין שכל חלק מהסדר הוא חשוב מאוד. כן, זה חלק מהגרעין. אי אפשר להפריד, אי אפשר לחלק. אני לא יכול להיות חצי אדם. אני גם לא יכול לקבל חצי תורה. כן, מה רצית?
הרב אמר שברגע שמוצאים חלק קטן, אז דיבר, לא, כאילו חייב לקבל את הכל. אז איפה זה עומד, כאילו?
איפה זה עומד? איפה רואים את זה באדם?
לא, אני חושב שאני לא מקבל, נגיד, משהו שראשון אמר, לא מה שפגעתי בתורה. מה שאני לא מקבל כבר יפגע לי בתורה השלמה.
קודם כל בספר תורה, חסרה אות אחת, הספר תורה לא קשה. זה אתה רואה. במצוות התורה מומר לדבר אחד, מומר לכל התורה כולה. מי שקיבל על עצמו שהוא מקיים את כל המצוות, מצווה אחת באופן עקרוני. לא בגלל שזה קשה לו. יכול להיות שיש אדם שקשה לו לא לכעוס, אדם שקשה לו לא לגנור ולא להתאבות, הוא נכשל, אבל הוא לא אומר שבאופן עקרוני הוא לא מקבל את זה. תשאל את הגנב הכי גדול, תשאל אותו לגנוב זה טוב או לא, יגיד לך לא. למה אתה גונב? יש את הסיבות שלי. יש לי את העניין האישי שלי. תשאל את מי שרגיל לשקר, זה טוב לשקר או לדבר אמת? אף אחד לא יגיד לך שזה טוב לשקר. כולם יודעים שמערכת הערכים היא מסודרת. מה שאנשים נכשלים, זה יש להם איזה חולשה. כן, הם לא מספיק חזקים. אבל אם יבוא אדם ויגיד, אני באופן עקרוני לא מקבל את השבת, זאת מצווה לא הגיונית. פסח זה מצווה לא הגיונית. לא מקובל עליי ארץ ישראל. אני לא רוצה את ארץ ישראל. טוב לי בכל העולם. כל העולם זה מולדת שלי, אני מרגיש טוב בכל מקום. לא רוצה את ארץ ישראל. כל מי מקבל את כל התורה, אבל באופן עקרוני מחליט שמצווה אחת מתרג מצוות היא לא מחייבת אותו, ולא בגלל שיש לו יצר, לא שהוא לא רוצה, הוא בהכרה שלו. אין לו תורה בכלל. הוא לא שייך לתורה, וזה נחשב כמו מישהו שהמיר את דתו, וכמו שנוצרי, יהודי שהמיר את דתו, נגע ביין, היין אסור, שחט, שחיטה כשרה, האוכל טרף, והשחיטה נבלה, עשה איתך עירוב בשבת, העירוב שלו פסול, כך היהודי הזה, למרות שאולי המצווה שלו נראה שזה איזה מצווה שבכלל לא שייכת, לא נמצאת בזמן שלנו, יבוא יהודי ויגיד, אם יבנה בית המקדש, אני בעיקרון לא אקריב קורבן. לכאורה זה לא מעשי, זה לא משנה כל כך. כל הדברים האחרים הוא יכול להיות ירא שמיים ותלמיד חכם והכל, הוא מומר לכל התורה כולה. מה שלא שאלת, אבל חשבתי שתשאל, זה על הגוף של האדם. איפה רואים בגוף של האדם אם חסר עבר שאדם פגוע כולו? אז תסתכלו שיש אצבע קטנה ברגל השמאלית. שאצבע קטנה תקבל שהציפורן תחדור ותחאיב, האדם ילך צולע. כל הגוף של האדם הוא כולו ילך צולע. בגלל אצבע אחת. הציפורן נכנסת שם וכל דריכה מכאיבה לו. לא רק זה, זה ישפיע על המצב רוח שלו. הוא יאכל בלי תאבון. כשהוא יקשיב לשיחה למשהו, הוא לא יכול להקשיב בלב שלם. הזיכרון שלו ייפגע, הכל ייפגע. וזה הדבר הכי קטן. בדברים הקטנים ביותר. כולם יודעים שמישהו עם כאב בטן לא מתפקד. מה נורא? זה רק הבטן, זה רק משהו קטן במעיים. זה לא ככה. כן, האדם, למרות שעיקר האדם זה הנפש ולא הגוף, אבל הוא כל כך מאוחד וכל כך מסודר, שכל חיסרון באיזה צד יכול להרוס את הכל. אני מכיר בחורים שפתאום קיבלו להם איזה חרדה מאיזה דבר. לא מתפקדים. לא לומדים, לא אוכלים, לא הולכים לעבודה. פתאום אתה רואה, הבן אדם לא בן אדם. הוא השתנה לגמרי. מה קרה? הוא נכנסה לו איזה חרדה. זה איזה מחשבה מסוימת. אבל היא מחשבה כל כך תורדנית, שהיא מפירה את כל האיזון שלו. כן. אפשר להתקיים גם עם כלי אחד, גם עם ריאה אחת, גם בלי יד, גם בלי עיניים אפשר להתקיים. אבל זה מפריע, זה משפיע על כל התפקוד. כל התפקוד משתנה. הייתה מפורסמת אלן קלר, אלן קלר, עליה אתם יודעים. כן? לא יודעים. הייתה ילדה שבגיל 3 הייתה הפגזה ליד הבית שלה, והיא נתעברה, נתחרשה ונתעלמה. הרשת אילמת ועיוורת. יש סיכוי למישהו כזה להתפתח. מה שלא. הייתה אישה אחת שממש הקריבה את החיים בשבילה, לימדה אותה לדבר על ידי תנועות בגרון, ולימדה אותה להבין ולקרוא כתב ברייל, כמובן. הילדה הזאת הגיעה לדוקטורט. אתם שומעים? מה רצון חזק של אדם יכול לעשות? בלי עיניים, בלי אוזניים, בלי דיבור. והתפרסמה בכל העולם, העבירה הרצאות, איך העבירה אני לא יודע, אבל הגיעה למקומות ששמעו אותה כולם. היא קיבלה דוקטורט באוניברסיטה. מילדה בת 3. זה הרבה מאוד הודות למורה שלה, זו האישה שהתמסרה אליה, ועבדה איתה צמוד, מגיל ילדות, אבל זה רק מראה לנו שיש המון כוח באדם. הוא יכול להתגבר על הרבה הרבה דברים. אבל שזה לא משפיע, אי אפשר לחשוב ככה. ברור שההשפעה העיקרית כשיש מום בנפש, ולא מום בגוף. כי הגוף בסך הכל הוא כלי של הנפש. אבל האישיות של האדם זה הנפש ולא הגוף. כשאתה אומר אני רוצה, אתה לא מתכוון שהשריר שלך רוצה, או הבטן רוצה, או הרגליים, או המוח. אני זה אישיות רוחנית. אישיות פנימית שאף אחד מאיתנו לא מכיר אותה. אף אחד לא מכיר את האישיות הרוחנית שיש לו, אבל הוא יודע שיש לו. הוא חי עם זה. אני רוצה, אני אוהב, אני מתנגד, אני לא מקבל. יש איזה אני פנימי שלו, שבזה נמצא הגרעין של החיים. זה בעצם מה שביהדות, קוראים לזה נפש, שיש עוד יותר עמוק מזה, הנשמה, שאולי פעם יצא לנו לדבר על זה. בכל אופן, זאת הנקודה הפנימית ביותר של האדם, ולכן כשיש לאדם את זה, הוא יכול להתגבר על הכל. עם המון המון קשיים, עם המון מכשולים, אבל הוא יכול להתגבר על הכל. כן, מישהו רוצה? כן.
בתפארת ישראל, נראה לי, שמרד מביא שדווקא בגלל שלאדם יש בחירה, דווקא הוא החריגה של כל העולם.
אני לא מבין מה זה החריגה של כל העולם, אני בטוח שהוא השתמש במילה אחרת, אבל זה לא משנה. אנחנו אמרנו שהאדם הוא בעולם הזה מקביל לבורא עולם, בגלל שיש לו בחירה. ולכן אין עוד כמו, זה ברור שאין כמו. ברור שהאדם נועד להיות כאילו הממלא מקום של בורא עולם. אפשר לראות את זה בתורה, אני לא זוכר אם דיברנו על זה, עד מעשה בראשית, עד שהשם ברא את אדם הראשון, כל הזמן, כשאנחנו מסתכלים בסיפורים של התורה, מי הנושא? הקדוש ברוך הוא. ויאמר אלוקים, ויעש אלוקים, ויצר אלוקים. כל הזמן השם עושה. מה שהוא רוצה, הוא עושה. מהרגע שנברא האדם, הקדוש ברוך הוא כבר לא יוזם. האדם יוזם, והקדוש ברוך הוא מגיב. האדם מרע את מעשיו, השם נותן לו עונש. אדם צדיק, השם נותן לו שכר. אבל כאילו, השם אין לו יוזמה. עד מתי? איפה שומעים יוזמה חדשה של הקדוש ברוך הוא?
הגאולה.
איפה?
הגאולה.
לפני הגאולה. הגאולה עוד לא הייתה.
הקדוש ברוך הוא נגלה על
ה... אולי בגלל שעם ישראל סבל, והמצרים היו רעים, ודיכאו את ישראל, אז השם בא לגאול את ישראל.
מבול?
לא, וגם זה התגובה על מעשה האדם. מתן תורה. השם בא להציע לעם ישראל, אתם רוצים לקבל תורה? זה לא היה תגובה למשהו. בחודש השלישי לצאת בני ישראל, משה עלה אל האלוקים, ויקרא אליו השם מנהר, ואמר אליו, כה תאמר לבית ישראל, ותגיד לבית... כה תאמר לבית ישראל, ותגיד לבני יעקב, לבית יעקב, אתם ראיתם אשר עשיתם מצרים, ואתה אם שמעו תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, ויתם לסגולה מכל העמים, השם בא ומציע. כן? אז בריאת העולם ומתן תורה, והקבלה. יש הקבלה, 10 מאמרות, 10 הדיברות, כי התורה זה מבחינה של הנשמה של המציאות. אחרי שלמדנו כמה הסדר הוא מעיד על אחדות, כעת לפי זה מבאר המהר"ל. המהר"ל יש לו שיטה, כמו הרבה גדולים, שהם מפתחים רעיון, אחר כך מראים איך הרעיון הזה משתלב ומוסבר בדברי חז"ל. שדברי חז"ל, מה שנאמרו, התכוונו לזה. וכאן אנחנו פוגשים עוד דבר של המהר"ל, ש... זה נמצא הרבה מאוד בספרי המהר"ל. יש למהר"ל תורת המספרים. למהר"ל יש על כל מספר מה להגיד. המספרים הם לא מקריים, אלא הוא מתייחס למספר ומה שהמספר בא לומר. דרך אגב, אנחנו יודעים, אני לא מכיר את כל השפות בעולם, אפילו לא רבע ולא עשירית, אבל לא שמעתי אי פעם שיש באיזה שפה התייחסות לגימטריה. מה האות רומזת לאיזה מספר? זה רק ביהדות. אתם שמעתם? איזה שפות אתם מכירים? ביהדות יש גימטריה, מתייחסים מה המספר של המילה, של האות, ולמה זה רומז, ויש לזה השלכות. זה לא מקרה. אתם רוצים שאני אראה לכם דוגמה, שהם מוכרחים לראות את זה? תפתחו פרק, יש לכם תהילים, מי שיש. נראה לי זה פרק למד ד' יש כאן הרבה ספרים. כאן תהילים, כאן על השולחן, כאן תנ"ך, כאן פרק למד ד'. דוד בשלמותו את האמור לפני אבימלך, נכון?
דוד בשלמותו את האמור לפני אבימלך וירשהו וילך.
זה פסוק של פתיחה. זאת אומרת כללית לכל הפרק.
אמר אחד השם מכולי תמידי אותו ביתי.
איך מתחיל הפסוק? עוד א', כן.
בשם תתעדד נפשי שמיון עמים וישמחו.
ב', כן, נמשיך.
גדלו השם איתי ונרמו השם הולך דב.
ד',
דרשתי את השם וענה מפה מקרותי צילני, ביטו אליו ונער ופני מלך פרו.
כן.
זה אני קרא והשם משמע מכל צרות
הראש. מה קרה עם וב? נעלמה. אין וב. תמשיך הלאה.
חודם מלך השם סביב לגרע ברכה לצם, תאמורו כי טוב השם, אשר יגיע ויחסבו, יראו את השם קדושיו כי אין מחסור לגרע, כפירים משהו ויראו, ודורשי השם לא יחסרו פלטו. לכו בנים שמולי ירד השם על עמתכם, מי יש לחפץ חיים אבים לראות טוב, נצור לשניך מרע שפתיך מדבר מרמה, סור מרע ועשה טוב בקש היום ורודפהו, עיני השם על צדיקים ואוזניו על שבתם, ועיני השם בעושה רע להחריט מארץ זכרם, צרפו השם שמע כל צרותם יצילם, רוב השם לנשבר אלה ואין דקי רוח יושיע, רבות הרות צדיק ומכולם יצילם השם, שומר כל עצמותיו אחת מן הולד שברה, כמוטט על השערה ושונאי צדיק ישמו, פודה השם נפש עבדיו, ולא ישמו כל החוסים בו.
מה ראית כאן?
יש פה בסוף,
יש פה, לא במקום, כן, נראית מיותרת. הכל מסודר מא' עד ת', חסר ו'. מה זה פה ו'? שתי האותיות האלה, פה ו', גימטריה של 86. שם אלוקים, נכון? א' ול' 31, ה' 5, 36, י' ומ' זה 50, 36 ו-50. 86, נכון? שם אלוקים זה השם של מידת הדין, נכון? אלוקים זה כוח, כוחניות, אותו שורש של המילה אלים. כן? דוד המלך נמצא כאן אצל אבי מלך, הוא בורח מארץ ישראל. ולא רק שהוא אצל אבי מלך, גם אצל אבי מלך הוא צריך כדי להינצל לעשות מעצמו משוגע. ושנותו את עמו לפני המלך. הוא כאילו יוצא מהחברה, יוצא מהעם, יוצא מדעתו. זה שיא מידת הדין, שאדם מאבד את כל האישיות שלו. הוא לא בחברה, כן? זאת אומרת, דוד המלך מרגיש שמידת הדין שולטת עליו. מידת הדין היא קשה מאוד. לכן הפרק הזה מסודר ככה. זה לא במקרה. רואים? הפרקים כאן מסודרים ברוח כל זה. זה רק דוגמה קטנה. יש את זה בהרבה מקומות.
יכול להראות. תהילה לדוד זה...
רגע.
הרב הסביר לנו בשיעור לגבי המזמור, גם תהילה לדוד, שיש חסר שם נון. מה אין מה ש...
יש שם עוד הרבה דברים, לתהילה לדוד, אבל לא לקיית. למה היה מידת הדין? אתה רואה שהוא במצב נורא והיום. אדם בורח מהארץ, הוא לא יכול להיות בארץ שלו. ולא רק שהוא לא בארץ שלו, הוא יוצא מכלל אדם. הוא צריך להראות את עצמו שהוא משוגע. שענתו את עמו, הוא מוריד את הריר שלו, הוא מתחיל לדבר לו לעניין. כדי להינצל, הוא צריך, אז הוא יוצא מכלל העם ויוצא מכלל האדם. זה מראה שהוא כאילו מידת הדין שולטת עליו, אין עליו רחמים בכלל. אבל האם הוא מיואש? הוא מחבר מזמור לשם. ברגעים האלה הוא מחבר את המזמור הזה, אבל הוא נותן רמז למה שעובר עליו.
הקבי של הספר.
תודה רבה. כן, אז אנחנו רואים שבעברית הגימטריה יש לה ערך. יש ערך למספרים, זה לא במקרה. אם כבר דיברנו, ניתן עוד רמז אחד על מספרים. קריאת שמע. פרשה ראשונה של קריאת שמע. ואהבת את השם אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה הפסוק הראשון, נכון? איך זה מתחיל? וו. ונגמר? כן, כף וו, מה זה? אתם יודעים?
שם השש.
שם הוויה. והיו הדברים האלה אשר אנחנו הולכים לצלחה היום על לבביך. עוד פעם, וו וכף. ושיננתם לבניך ודיברת בה משלתך ובטח ובלכתך בדרך ובשוך ובחר וקומך. כף וו. וקשרתם לאותה לידיך ולא תרטפות בין עיניך. כף וו. וכתבתם למזוזות בטח ובשעריך. עוד פעם כף וו. כמה פעמים? חמש. כמה חושים יש לאדם? ראייה, שמיעה, ראייה, טעם, מישוש. כן? כשהפרק הזה בא להרגיל לך שאת האמונה בשם תעביר לכל החיים שלך, אז זה נרמז כאן בחמישה פסוקים, שכל אחד מהם יש כף ובב. רואים? מאוד בולט. אמונה בשם היא רמוזה בתוך הפרק. זה גימטריה. זה לא רק סתם אותיות, אלא כף ובב, אנחנו יודעים. שזה גימטריה. איך כותבים כף וב? כף פה, וב, וב, נכון? נכון? כך כותבים את האותיות כף וב. אז האותיות הראשונות, כף וב, זה כף וב, נכון? האותיות האחרונות, מה הן? פה וב. פה וב, אתם כבר יודעים מה זה. שם אלוקים. רואים ששם אלוקים, מידת הדין, היא באה ממידת החסד. הם קשורים ביחד. רואים? שם הוויה זה מידת החסד. שם אלוקים זה מידת הדין. כן? אצל הבורא אין מידות שכל אחת לעצמה, אלא הכל כלול אחד בשני. כן? טוב, זה רק קצת להבין שהמהר"ל עומד הרבה על המספרים בגמרא, במשנה, שיש מספרים. בתורה אנחנו קצת רואים את זה, כן? כשרואים איזה מספר מאוד בולט בתורה? שבע. שבעת ימי בראשית, שבעת ימי חופה, שבעת ימי אבלות, שבעת ימים של פסח, שבעה שבועות של ספירת העומר, שבע שנת השמיטה, שנה השביעית, 49 שנים יובל. כן, יש לנו הרבה מאוד. החודש השביעי זה החודש הקדוש, חודש תשרי. יש לנו הרבה מאוד בסוכות שבעה ימים. כן? המספר הזה מאוד בולט ו... ודאי שזה לא במקרה. כן. שם ברא את העולם בשבעה ימים, אז השורש של בריאת העולם נמצא בתוך המציאות הקדושה של עם ישראל. הימים הקדושים שלנו, שבת וכו', כולם כלולים בשבע. דבר בולט במילה שבע. אברהם אבינו קורא ברית עם אבי מלך, הוא לוקח שבע כבשות, ואומר לו מה שבע הכבשות האלה, אז הוא אומר על שם הברית, ואז על כן שם העיר באר שבע, על שם שבעה. מה כתוב אחר כך? כי שם נשבעו שניהם. אז על מה זה? על השבועה או על השבעה? בכלל המילה להישבע באה מהמילה שבע, נכון? קצת מוזר, מה הקשר? תסתכלו באונקלוס, איך הוא מתרגם את המילה להישבע? מי קורא פה שנה מקרא לך תרגום? להישבע בארמית זה קיים. שבועה זה קיימה. כלומר, הוא מלמד אותנו שהשבועה זה קיום. זה דבר שבאים להחליט. כשאני נשבע על משהו, מה אני רוצה להגיד? שאת הדבר הזה אני אעשה. ככה יש ספק, אני כן אעשה, לא אעשה, אם נשבעתי, אני מתכוון לקיים את זה. כן? אז, למה השבועה היא קיום? כי היא קשורה עם זה שהשם ברא את העולם בשבעה ימים. כשהשם ברא את העולם בשבעה ימים, זאת אומרת שהשם מקיים את העולם, הוא מקיים את המציאות. לכן שבעה זה כל דבר שהוא מקוים. מזה באה המילה גם להישבע. אז זה לא מוזר מה שהתורה אומרת, שבעה כבשים ושם נשברו שניהם. זה רק כאילו לא מובן, מה הולך כאן? כן, זה אותו דבר. כן. השור של השבועה זה מהשבעה. בכל אופן, מה שהמהר"ל מלמד אותנו כאן, שהתורה היא חטיבה שלמה כמו העולם, שהעולם נקרא בעשרה מאמרות, והמספר עשר הוא חטיבה שלמה. עשר זאת יחידה שלמה, אנחנו סופרים עד עשר, אחרי עשר אנחנו כבר, אין לנו מספרים. מספר 11 זה עשר ועוד אחד, אבל אין שם דבר לי. בפני עצמו, כמו 7, 8, 9, כל אחד זה מספר בפני עצמו. כן? אבל מ-10 והלאה, המספרים נגמרו. כן? אז 10 זה ה-C של המספר, כאן מתחיל הכלל, ומהכלל אחר כך יש עוד התפרטויות. אבל יש כלל אחד. אז כשאומרים שהעולם נברא בעשרה מאמרות, זה אומר שהעולם הוא יחידה אחת, שכולה כלולה ביחד. ולכן היא נבראה בעשרה מאמרות ולא במאמר אחד. השם יכול לברוא במאמר אחד, אבל מסביר המהר"ל, אם השם היה בורא במאמר אחד, אז אחר כך כולם נפרדים, בני אדם, חיות, בהמות, כל אחד הוא חי לעצמו. אבל אם אנחנו אומרים שהוא ברא בעשרה, זה מראה שיש כאן סדר, שכל המספרים מאורגנים ביחד. אם הם מאורגנים ביחד, כל העולם הוא חטיבה אחת. ואי אפשר להפריד את העולם, ולכן כל מי שפוגע בחלק מהעולם, הוא פוגע בכל המציאות כולה. לכן כותב הרמב״ם במורה נבוכים, שאף על פי שאין השגחה פרטית של הקדוש ברוך הוא על כל חיה ועל כל צמח, יש השגחה כללית על כל הצמחים שיצמחו, אבל יש השגחה על המינים. השם, יש לו השגחה שלעולם לא יהיה מצב שלא יהיו כלבים בעולם. שלא יהיו חתולים בעולם, שלא יהיו כבשים, שלא יהיה סוג של ציפורים מסוים. כל מין יש עליו השגחה. למה? לפי מה שלמדנו, כל המינים הם ביחד מהווים מרכיבים בעולם שלנו. דבר מעניין, עוד שנייה אחת. שמו קוף ומין גלגל, כדור, כן, ריק, מנקבים שהוא לא מקבל השפעה מבחוץ, כמה זמן הוא מת בחנק. כמו ששומעים הרבה על ילדים שישאירו אותם במקום סגור, מכונית סגורה. שמו צמח במקום כזה, גם הצמח מת. שמו קוף יחד עם צמחים, שניהם חיו. מה שהקוף פלט הצמח קיבל, מה שהצמח פלט זה נתן נשימה לקוף. אתם יודעים את זה. שמקומות שקוראים, כן. לא, פוטוסינתזה זה קרינה של הפיכת הקרניים לפחמן. אבל כאן זה מעבר בין חנקן, חמצן ודו תחמוצת הפחמן. שכל אחד הוא משלים את השני. לכן מאוד חשוב לגור בסביבה שיש בה חורשות, עצים, צמחים. זה מוסיף חיים. כולם יודעים שכשמטיילים בסביבה מרגישים אוויר נקי, כן? כן, מה רצית? אנחנו כבר מסיימים ומחכים לי.
אבל שכל כלל מסוים של חיות יש להם השגחה, אבל יש זנים שכן הוכחדו.
אולי הם לא זנים, אולי הם תת זנים, אבל לא זנים עיקריים. טוב.